사람이 얘기하면 자리 깨달고 다니 깨달고 다들 다르지. 아마 그든 걸 루바디 인신 צריכים וזקוקים לרעמים האלה, בעזרת השם, לא לרעמים האלה בפועל כל כך, אלא מספיק לנו בדרך כלל, או לא בדרך כלל, אולי זה לא נכון, אולי בדרך כלל, לא, אבל מה שהרמח"ל רוצה להרגיש אותנו, זה עם חזון התהפוכות. מי שקולט את חזון התהפוכות, אז הוא לא כל כך צריך את התהפוכות בפועל. וככה גם דרכו של הקדוש ברוך הוא, כשאדם צריך להתקדם ולנוע קדימה, אז הוא לפעמים בא אליו איזה ייסורים קטנים. אם הוא מקשיב לייסורים האלה, אם הוא קשוב בנפש שלו והוא מתעורר והוא מתרומם, אז יכול להיות שלא צריך שייסורים יותר גדולים. אבל אם הוא גדול והוא מתעקש להמשיך ולהמשיך בדרך הנלוזה שלו, אז הקדוש ברוך הוא מביא לעמים יותר תקיפים, יותר רעשניים וכן הלאה. אבל יש אדם שהוא לא צריך רעמים במיוחד, מספיק שיש רעמים בעולם, מספיק שהוא מכיר את מצב החולי והמוות בעולם, וזה מספיק לו, זה די לו, זה לא עצמנות, אבל זה מעורר אותו, בדרך זה מעורר אותו, זה משמח אותו, לא שהמוות משמח, אבל זה משמח אותו, זה דבר טוב, שהחיים הם לא לבטלה. אתה לא יודע מה זה בכלל, אדם שהוא אין לו שום תכלית בחיים, רק להמשיך את החיים עצמם כמו שהם, שזה משימה בלתי אפשרית גם, אבל זה נורא, זה נורא. כן, תרבות הפנאי, תרבות הפנאי, כל הזמן מחפשים דרכים לגרות את המודעות שלו ואת התאוות שלו ואת היצרים שלו, שלא יחשוב יותר מדי, שלא יישאר עם עצמו יותר מדי. כן, באיזשהו מקום זה חיים לא אנושיים, זה חיים שהם מקפחים את כל היתרון האדמי שלנו, חיים כאלה שהם רק בשביל להתקיים. ודווקא הרעמים האלה שהם משחררים אותנו ומנערים אותנו, זה לא נעים כל כך. גם המחשבה על זה לא כך נעים, אבל זה נותן ערך אידיאלי לחיים, זה נותן איזשהו תוכן נשגב, זה נותן איזה קשר אלוקי. מה? ובגלל שאז מבינים שהעיקר זה הקשר האלוקי, שההערה האלוקית היא אשר נותנת ערך ושלווה ואושר והצלחה. ובאלה החיים הם לא סגורים והם לא קטנים ומצומצמים בתוך הכאן ועכשיו, אלא הכאן ועכשיו מחובר ויונק וזורם אל הסגל האינסופי האלוקי. וזה אז כל רגע זה נותן לו טעם, זה לא בעצמנות, לא עצמנות כזאת של פסועה. עצמנות זה דבר רע. כן, אם אדם אומר, וואי, בזבזתי חצי יום, אז החצי יום השני, הוא מתאבל על החצי יום הראשון. אז בשביל זה יש את מצב התפוחים, אתם מכירים, נכון? בערך, אתם מכירים את זה, את עצמי, את זה, אמרו לכם את זה, זה רחוב יצחיים, אחד אומר לרחוב יצחיים, לא יודע מה לעשות. מה? אבל מי שאל אותו שלא יודע, מתפלל, לא מתכוון, פתאום הוא מגלה שהוא בתוך התח המלאדם, ואז הוא לא יתקלט, בחכה ראשונה אתה לחזור, אבל פתאום הוא באמצע תפילה כבר, אז הוא לא יכול לתקלט, אז הוא מחכה לתפילה הבאה, הוא לא יכול לתקלט, זה גם כן זה דבר פסיכולוגי, כן? כשאדם פתאום באמצע תפילה, הוא קיבל על עצמו שיתפלל כמו שצריך, פתאום הוא מגלה שהוא בשמע קולנו, אז מה הוא עושה? זה כמו דיאטה, אתם לא יודעים להצביע, זה כמו דיאטה. אני מתחיל דיאטה מחר, כן? אחר כך, מגיע יום ראשון, יש איזו שמחה משפחתית, פה, שם. טוב, זה לא הלך, זה שבוע הבא. אז הוא אומר לו, אז בסביר בחופץ חיים, שזה למשל מה הדבר הזה. לאיזה עלייה שהיא מוכרת תפוחים בעיר, ובא איזה פרחח והיא פילה את הסל, אז התפוחים מתגלגלים מכל עבר וכל מיני אנשים באים וחוטפים את זה, היא צורחת, אז התפוחים, מה את צורחת? מה שאת יכולה לחטוף, תחטוף, תחטפי, תחזורי, כמה שאת יכולה. אז בסדר, הגעת לאמצע שהוא נשמע כל עבר, עוד לא התכוונת, אבל יש לך עוד קצת, עוד קצת. קודם ניבוד, לא בעצבנות על הרגעים שחלפו, אלא בחיוניות ובשמחה עצומה ובאושר כביר על כל הרגעים שלפניי, על הרגע הזה שלפניי, שאני יכול בו ללמוד, ואני יכול בו להתפתח, ואני יכול בו לעשות חסד ולעבוד לידי. זה מה שצריך לצאת מהראייה הזאת. טוב, אנחנו נשלים את זה בפעם הבאה. כל שכן שהיא אינה מוצא שום נחת רוח כל מנוגי זה העולם, והוא מה שלימדונו זיכרונם לברכה במדרש קהלת ובשונם, וגם הנפש לא תמלא. משל למה הדבר במל עירוני שנשא בת מלך, היא הביא לה כל מה שבעולם אינם חשובים לכלום שהיא בת מלך. כך הנפש אילו הבאת לה כל מעדני עולם אינם כלום, כמה שהיא חייל ימין. וכן אמרו אבותינו זיכרונם לברכה, על כל כוחת המצר ועל כל כוחת הנולד, כי אין הנשמה אוהבת העולם הזה כלל, אלא עד הרבן אוהבת פועסת בו. אם כן ודאי לא היה בורי הבורי ברך בריאה לתכלית שהוא נגד חוקה שנמאס ממנה, אלא בריאתו של האדם במצבו בעולם הבית, ועל כן ניתנה בו נשמה זאת שבה ראוי לעבוד, ובה יוכל האדם לקבל השכר במקומו וזמנו, שלא יהיה דבר מנעס על נשמתו בעולם הזה. רעב רבה, נאהב ונחמד ממנה, וזה פשוט. כן. אז ראינו בפעם הקודמת, יש כאן שוב זוג כזה, זוג שעניינו החדירה לא רק מבחינת השקפה וחווה של תכלית האדם בעולם, ולא רק מבחינת היחס של האדם בעולם, כפי שראיתי בזוג השני, אלא כאן יש חדירה פסיכולוגית למצב של החיים של האדם. פעם קודמת, אז ראינו בשני החלקים כאן יש דיבור על תכלית בריאת האדם, אבל בראשון מה שמודגש זה הכשל שבעולם הזה. כן, אמרנו פעם קודם שיש כאן הנחת יסוד, נקודת המוצא היא נקודת מוצא אמונית. מי שסובר שהחיים הם ריקים מתוכן, או שאפשר לעלות לדעת שכל המציאות וכל המציאות האנושית זה מין אבסורד כזה שאין לו מגמה ואין לו טעם ואין לו משמעות, כן, כפי שיש בספרות המודרנית, בעיקר הפוסט מודרניסטית, יש הרבה מאוד ביטויים כאלה של ייאוש מן המשמעות או התפרקות של תחושת המשמעות. אז אליו הדברים האלה לא מכוונים, הוא לא יכול לשמוע אותם, כי כן, אין לך חינם. אני מדבר על מה שדיברנו לפני שבוע, כל הקשיים של החיים, כל הצערים והמחלות והמחובים והטרדות בעולם הזה, זה על מדתירדה, ואין אדם שירבה לו העולם שלווה אמיתית. יש לפעמים שלווה לרגע, כן, ויש לפעמים עושר בשעה, אבל זה חולף. גם בשעה שהאדם יש לו שפע גדול של עינוגי חושים, אבל סוף העונג נגע וכדומה.
ואפילו אם יש אדם שהוא חי חיים מדודים ושקולים, והוא לא בהפרזה ובדרך המחפה, כמו אפיקורס, אתם יודעים שהיה אחד אפיקורס, היה משבר אפיקורסים, אבל היה אחד אפיקורס מקורי, יווני, שהוא באמת היה אפיקורס, הוא באמת היה אפיקורס. הוא היה, הוא חידש את במידה מסוימת את האתאיזם, את הכפירה, אבל הוא היה גם מקסים. מי שהיה פוגש את הביקורס, אם היה בא לכאן, כולנו היינו מוקסמים. הוא היה בא נחמד, שקול, מדוד. והוא הבין שהעיקר של הכל זה רק ליהנות מן החיים. אבל ליהנות מן החיים, זה צריך לראות את זה בצורה של תמונה. בצורה, אם אדם אוכל יותר מדי, אז הוא נורא נהנה באותו רגע, אבל אחר כך יש לו כאב בטן. אחר כך יש לו מחלות נפש. אז איך לבנות את החיים? לא, זה לא רק בתענוגי החושים, גם ביחסים החברתיים. אז איך אדם נוהג עם עצמו ועם תאוותיו, איך בונים חברה מתוקנת, נפלאה, כן? אחר כך אדם בכל זאת מזדקן. נו, אז אצל אפיקורס, אני לא זוכר אם הוא התאבד, אבל אצל אפיקורס היה הפתרון העולה. איך אומרים את זה? כל איזה, יש... מוות בתוך החמים, יש אחד באמריקה שהוא מסתובב כל מי שרוצה ככה, נרפן אצלו, רואה אותו בצורה אליגנטי. אז ככה בערך היה אצל אפיקורס, כן. החיים הם בי, אין להם שום פעם, אין להם שום תכלית, אין להם שום ערך. יש כאבים, אז טוב, אפשר למזער את הכאבים, להגביר את העונג. וכשזה כבר עובר את הגבול, אז טוב, אז מזמין איזה קץ, זה הכל, אין משהו אחר. אז מי שהוא אפיקורס במובן הזה, מי שאין לו בסיס מוצק אמוני, אז הוא לא מסוגל לראות משהו מעבר לזה. על זה דיברנו בפעם הקודמת מצד החולאים והמחובים והפרדות והמעמדים המאוד מאוד קשים והמיוסבים של החיים. עכשיו, הצד השני של זה, זה ראייה אחרת. גם פה, הבסיס הוא בסיס אמוני. אומר הרמח"ל, שאדם יכול להבחין, אפשר לכפור בזה. זה משהו ממושך? אני אמשיך כמה חודשים. אפשר גם לכפור במציאות הנשמה, אבל שוב, היסוד כאן זה שהוויית האדם, כל אחד, הוויה של כל אחד ואחד מאיתנו, יש בה במרכזה כמרכז המרוכז והחיוני נשמה, שהרמח"ל קורא לזה נשמה כל כך חשובה ועליונה, שתהיה גדולה יותר מן המלאכים עצמם. מה בדיוק פירוש הדבר שנשמת האדם גבוהה משל המלאכים, משל המלאכים? אז זה גם הראשונים והאחרונים. יש אצל חכמי הנגלה, ברמב"ם לפעמים ביטויים, גם באבן עזרא ביטויים בניגוד לזה, המלאכים ודאי מעלתם גבוהה משל בני אדם וכדומה. אבל הרמח"ל, שהוא כותב בנוסף המוסר, ונגלה אומנם, אבל שכל, נגיד, החינוך שלו היה חינוך של הנסתר. אז הוא מציג את הנשמה כגבוהה יותר מן המלאכים. והמהר"ל מסביר את המושג הזה. אני רק רוצה להגיד את זה בכמה מילים, מה שנוגע אלינו, כיוון שזה מופיע כאן, הביטוי הזה. המלאכים הם ישויות רוחניות, אידיאליות. שלוחי לרחמן. אבל המלאכים במלאכיותם ובשליחותם הם מוגבלים. אתם מכירים שכתוב ברש"י וכמה מקומות שאין מלאך יכול למלא אלא שליחות אחת. הם לא ורסטיליים, הם לא רב-גווניים. זה לא סתם, זה לא בני אדם מוגבלים. המלאך זה כוח, זה ישות, זה ישות אדירה מאוד, שהיא מבטאת פן אלוקים מסוים. המלאכים הם בשמיים, הם שמיים, הישויות האלה הן ישויות רוחניות. אין להן את היכולת, אין להן את עומק הקדושה להקיף את הישויות הארצית. כן? יש כתוב אצל אברהם אבינו שבאו אליו שלושה חבר'ה שנדמו לו כעבדים. אבל רש"י אומר שהם היו באמת מלאכים. גבריאל, מיכאל, רפאל, וכל אחד הייתה, היה לו באמת שליחות. אז כתוב ש... כאן דבר מאוד מעניין, שכתוב שהוא נתן להם לאכול, כלומר, וזה, אז רש"י אומר, על פי המדרש, שמלאכים לא אוכלים, מלאכים לא, לא, לא אוכלים. אז מה, זה מסוד עצמם, כי אסור לשנות מנהג המקום. אז אם אתה נמצא בעולם הזה, וכולם אוכלים, זה נכון שאתה מלאך, אבל תעשה את עצמך שאתה אוכל. אז עומדים מזה מוסר, שאתה נמצא באיזה מקום. הסברתי את זה לילדים שלי, לומדים מי המלאכים. מלאכים זה כוח אדיר, המלאכים, הילדים שלי לא עוזרים לאכול אותי. אז לפעמים, אני בבית, הם לא עוזרים. מתארחים, אתה נמצא את זה, את זה. הבת שלי פעם הייתה את זה במשפחה מרוקאית. אין דבר כזה, לא אוכלים. לא אוכלים, זה ארגון סלים לפניה צלחת כזה מאוד. אז היא הבינה שזה מעבירים את זה, לא, זה בשבילה, זה ככה. אותי המלאכים עשו את זה, ואת יכולה גם לעשות את זה, אני לא מלאך. אבל יש בזה גם מוגבלות מסוים. כלומר, המלאך הוא קדוש עליון, זה ישות רוחנית, הוא לא אוכל, אבל הוא גם לא יכול לאכול. אם הוא היה אוכל, והוא יצויה, כן, אז הוא לא היה מלאך. האדם, נשמתו היא כזאת, שהיא מקיפה, שהיא חיה, היא מחיה, גם מציאות ארצית. מציאות ארצית שאוכלת. מציאות ארצית שהיא חיה בתוך העולם הזה. השאלה, אחרי שאדם מבחין בדבר הזה, וצריך להבחין בזה, אדם צריך להתבודד במדעו, כלומר במחשבותיו, ולדעת ולהכיר שבתוככי החיים שלו, מעבר למכניזם הביוכימי פיזיולוגי שלו, הפיגיס, שהוא בטוח, שכנע את עצמו שאין נשמה. נשמה זה פיקציה. אז איך יש לאדם שידוע, איך יש הכל מערכת ביוכימי. אבל אדם מאמין, וגם רוב בני אדם, גם אדם נורמלי, גם אדם נורמלי, הוא מסוגל להבחין שמעבר לכל הביוכימיה, הפיזיולוגיה שלו, יש לו שאר רוח, יש לו יסודות פנימיים, יש לו געגועים אל הנשגב, אל המעבר, יש לו לפעמים רצונות, רצונות מאוד עמוקים, מאוד כבירים, אידיאליסטיים, של הטבה וכדומה. לא כל רגע אנחנו נתקדים לרצונות כאלה, אבל כל אדם מסוגל להבחין ברגעים כאלה, במעמדים נפלאים שמתגלה אל האדם העומק, כן, העומק הכמוס הזה, שלזה אנחנו מכנים נשמה. הרב כשהוא מגדיר, אפשר להגדיר את הנשמה, אבל בעולת ראייה, כשהרב מדבר על אלוקאי נשמה שנתה, בכבל שלא הבאת את הספר שלי, רשמתי לי את זה, אבל באלוקאי נשמה שנתה בבי, בהתחלה הרב נותן איזה מעין הגדרה של הנשמה שאי אפשר להבין כלום, זה הכל באמת מיסטר. אבל בתוך כל ההסבר שלו יש מילים שחוזרות על עצמן. געגוע, שוקה, שאיפה, רצון, חפץ. כן? יש בתוך האדם, יש המון חלקים בחיים. יש חלקים של החיים שאנחנו מגיבים אל. אנחנו מגיבים אל גירוי, נעים. מגיבים אל כאב, כן? אבל יש גם משהו שהוא לא תגובה, אלא שמשהו שעולה ובוקע מתאונות העומק של האדם. וזה עכשיו אני ש... בעצם הנקודה יותר מחיה, יותר נצחית שבה.